ספר מידות ראיה. אנחנו עכשיו במידת האמונה, סעיף כף. אני לא חשבתי בהתחלה שזה יהיה כל כך ארוך, כל ה... כן, העניוני האמונה, אבל זה ממש לוקח חלק מרכזי. לא נראה לי שאפשר בשנה אחת לגמור את כל הספר. לקח לנו לפחות שנתיים. טוב, לא משנה, אנחנו לא עובדים על סטופרים. כשאדם... לא, אבל מה שאני מרגיש זה שאנחנו... סעיפים טיפה מתחילים לחזור על עצמם, ולכן צריכים טיפה לא להתעכב יותר מדי, כי הרעיונות הם כבר נאמרו וקצת אנחנו חוזרים. טוב, כשהאדם בן יחיד בן ציבור חושב בדבר האמונה, מצייר לו את הדרכים שעל ידם תיוודע האמונה על פי כישרונו בציורו. כשהוא עומד במצב נמוך שדמיונו מלא רעיונות בדים, מצטייר לו אופן הבירור גם כן על פי מידה זו, ויוכל להיות שיהיה עצם התוכן של האמונה זך ועדין, והדרכים שהמאמין מצייר שעל ידם יוודע חשוכים ומלאים סיגים של דמיון נטעה, ואין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף האמונה, את גוף האמונה. כשהאדם מתעלה גם כן, בין ביחידו, בין בקיבוצו, הרי הדעה המזוקקת תובעת ממנו את התפקיד של זיקוק הדרכים שעל ידם מתבררת האמונה. ואם באמת האדם כבר ראוי לקשר את תוכן אמונתו בקישור של דרכים עדינים בדרכי ברור מלאים מורה וזיב של אמת, אז כל החידושים שעל הדרך של אופני הבירור אשר לאמונה לא יזיקו כלל לגוף האמונה, ועד הרבה עוד יברססוה ויעמיקו אותה. אבל אם באמת הוא איננו ראוי עדיין לקבל את הדרכים היותר עליונים ויותר מזוקחים, אז תביא לו הביקורת של הדרכים שעל ידם האמונה מתבררת צרה גדולה, חשיכה ומהרה. וההרגשה הישרה תביא אותו למעמד נפשי כזה, שימצא את עצמו מאושר בימנו מחכו על הדרכים איך נתבררה האמונה, ויסמוך בתמימות על מורשת אבות. למישהו יש פלאפון מקליט? סמארטפון. תביא, כן. מחר תביא לי את ביום רביעי תביא לי את ההחלטה. טוב. אז כן, אז להחלטה אנחנו אומרים, אנחנו במידות ראיה, אמונה, סעיף כף. אז על מה מדבר הסעיף הזה? הסעיף הזה מדבר על כך שיש את הציורים של האמונה, כלומר את את התודעה ואת החוויות ואת הרגשות שקשורות לכך האדם מכיר בכך שכל מציאות חייו זה מציאות חלקית, וזה רק החלקים של הלבוש, ושיש משהו פנימי יותר, עצמי יותר, נצחי ואמיתי, שזה המקור האלוקי, ושכל חייו מקבלים משמעות מההידבקות ומהשאיפה לחבר כל דבר ודבר אל התוכן הפנימי הזה, התוכן האלוקי, לאור האינסופי הזה. זה גוף האמונה. זה גוף האמונה. והאמונה יכול להיות מהרבה ווליומים. יש אדם שאת יחבר לאמונה כשהוא עושה מצוות. יש אדם, גם כשהוא עושה מצוות, הוא יחבר לאמונה רק את המצוות המחשבתיות. את המצוות המעשיות פחות יחבר אולי לדבר הזה. בסדר, ישאלו אותו למה אתה עושה את הדבר הזה, הוא יגיד, בגלל שאני מאמין שזה הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אבל ההרגשה הזאת שכשהוא עושה את המצווה יש פה הרבה הרבה אור אלוקי, היא נמצאת אצלו במידה מועדת. ויש בן אדם שמבשרי זה אלוה, אפילו את ה את ה את הצדדים של הבשר שבו הוא מחבר לקדוש ברוך הוא, משדם את האכילה שלו, ויש מדרגות על גבי מדרגות. עכשיו, האם מהי מדרגת האמונה של האדם? זה משתנה, יכול להיות מדרגות על גבי מדרגות. ואומר הרב שעיקר, כשאנחנו לומדים על עניין האמונה, עיקר מה שהאדם צריך לבחון את עצמו ולפי זה לקבוע איך כדאי לו לנהל את חייו, זה לפי מדרגת האמונה. מה שמביא אותו יותר להיות מאמין גדול, אז זה מה שהוא ידבק בו. אז עכשיו מדבר פה הרב בסעיף הזה, אז באמת, אז מה כדאי לאדם? האם לאדם כדאי, כדי שהאמונה שלו תהיה עוצמתית, לחקור ולהגיע לאמונה דרך הבירורים, דרך הביקורת, דרך השכל, או לסמוך בתמימות על מורשת האבות, שזה מה שהוא מציע בסוף הסעיף. אז הרב מתאר פה שלושה סוגי אנשים, שלושה טיפוסים. יש טיפוס אחד שהרב מציע לו, אצלך זה קריטי שתעזוב את החקירה שלה על הדרכים ועל ברורי האמונה, ותסמוך בתמימות על מורשת אבות. זה הטיפוס השלישי שהרב מציע לו את ההצעה הזאת. כי אומר הרב, מה שקריטי לי זה בסופו של דבר מה גודל האמונה שלך. ואצלך, אם אתה תחקור, אז האמונה שלך לא תגדל, אלא היא תהיה בווליום פחות גבוה, אתה תסתבך, אתה תתחיל לערער ותהיה מסופק, ותהיה, כן, זה מזכיר את הסעיף שבסעיף ג', באיזה סעיף? בהתחלה הרב אמר בסעיף, סעיף ג', כן, על המתחכמים להיות קטני אמונה. אז זה מזכיר את הסוג הטיפוס הזה. ויש מישהו שהרב אומר, תשמע, מה שאתה מסוגל לבסס את האמונה, זה אין מזה שום תועלת, כי אתה, הדרכים שלך הן דרכים מעוותות, מלאות דמיונות, מלאות אמונות תפלות של סבתות, כל מיני דברים שאתה, דרכם אתה חושב שמתברר את האמונה, ואתה מוכיח, הנה הצדיק הזה הוא מרפא חולים, אבל אם אתה, כן, היום מתעסקים בזה, כן, יש איזה מישהו שאתה מאמין הוא מרפא חולים, ואתה יודע, ומישהו, כל אדם ברדעת יודע, זה הכל דמיונות, הוא לא מרפא חולים, בסך הכל, מספרים על ה... מספרים תמיד על ההצלחות של הבן אדם ועל הכישלונות לו, ואז כנראה זה לא הצלחות שלו, או כל מיני דמיונות אחרים שמביאים את הבן אדם לאמונה, אני הולך עם חוט אדום ואני כל החיים מצליח, כל מיני דרכים, כל מיני דמיונות, שאומר הרב, זה סוג טיפוס כזה, שלא נורא שככה הוא מבסס את האמונה. כי זה לא משפיע על גוף האמונה שלו. האמונה הבסיסית שלו, יש נתק, בסוג הבן אדם הזה, יש נתק בין הדרכים שמגיעים, שהוא מוביל את עצמו לאמונה, לבין גוף האמונה. גוף האמונה שלו היא באמת זכה ונקייה. היא כמו האמונה של ילד קטן, שמכיר את מקומו. הוא יודע שיש משהו הרבה יותר גדול, ושהוא שייך למשהו הרבה יותר גדול, והוא תלוי במשהו יותר גדול, זה משהו עוצמתי, יכול להיות האמונה שלו, למרות שכל הדרכים שמביאים אותו לאמונה, זה דרכים מביליות, וזה לא מביא תועלת הדרכים האלה, אבל גם לא פוגע. זה הסוג הטיפוס הראשון, אז נקרא את הסוג הטיפוס הראשון. כשהאדם, בן יחיד, בן ציבור, הרב כאן אומר, שלפעמים זה היחיד שיש לו אמונות תפלות, לפעמים היחיד לא כל כך יש, אין, יש לו אמונות פעולות, אבל בציבור יש אמונות פעולות, ואדם נמשך אחרי מה שקורה בציבור. כשהאדם אין יחיד בין ציבור, חושב בדבר האמונה, אז הוא מצייר לו, הוא חושב לעצמו, איך? מה, למה להאמין? ואז הוא מתחיל לצייר לעצמו את הדרכים שעל ידם תיוודע אמונה על פי כישרונו בציורו. כן, הוא אומר לעצמו, איך אני אחזק את כוחות האמונה שלי? כן, אני אעשה מבחנים לקדוש ברוך הוא, והנה אני אגיד לקדוש ברוך הוא, אני קם בבוקר, ואני אגיד לו שיהיה לי בוקר טוב, והנה שמעתי שהוא באמת, ובאמת נהיה לי יום טוב. כל מיני דרכים, כן? כשהוא עומד במצב נמוך, כן, זה הטיפוס הראשון, הוא עומד במצב נמוך, שמה? שדמיונו מלא רעיונות בדים, כן, יש לו כל מיני דמיונות שהם רעיונות שיש בהם בדיה, שקריים. ואז ממילא, כיוון שדמיונו מלא רעיונות בדים, הוא פרימיטיבי כזה, הוא תרבוקות, כן, אני יודע מה זה, אז מצטייר לו אופן הבירור גם כן על פי מידה זו. אומר הרב, למרות שזה ככה, אל תחשוב שהאמון, אל תזלזל, גם אם אתה רואה אדם שזה דרך הדיבור שלו והשפה שלו וזה הדרך שהוא מדבר, אל תזלזל בסופו של דבר באמונה שלו. יוכל להיות שיהיה עצם התוכן של האמונה זך ועדין, והדרכים שהמאמין מצייר של האדם יוודע הם חשוכים ומלאים סיגים של דמיון נטעה, ואין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף האמונה. זה סוג טיפוס אחד. ואיך קורה המויפת הזה? איך זה יכול להיות? זה מה שאנחנו כל הזמן מסבירים. שאת גוף האמונה, את ציורי האמונה הזכים והעדינים, אפשר להיות שייך להם לא דרך השכל, לא באיזושהי בזה שאתה מברר כל מיני דרכים, אלא זה כיוון שהאמונה היא שפת הנשמה, וכל אדם ואדם יש בו נשמה, וכל אדם ואדם והאמונה היא גם האמונה קשורה גם הרבה לעניין של הדבקות במידות האלוקיות, שאם האדם הוא מלא טוב, אם אדם מלא צניעות, אם אדם מלא ביישנות, אם אדם מלא ענווה, כל מיני מידות שהם בסופו של דבר גורמות לזה שזה המידות האלה הם מצרניות. מה זאת אומרת מצרניות? שהתכונת האמונה היא ממש מתאימה לסוג המידות האלה, כן, הרצון היטיב, הענווה, שפלות, היא ההדגשה האישית, כל מיני מידות כאלה. אז יכול להיות שהאדם הזה הוא יהיה מלא אמונה מכוח מה שיש בו נשמה טהורה, מכוח מה שיש בו מידות שמתאימות לאמונה. אז אפילו שהדרכים איך הוא קונה את האמונה הם דרכים רעיונות מלאות בדים, אבל האמונה שלו נשארת זכה וטהורה. זה סוג האחד של הבן אדם. אבל הסוג האחר של הבן אדם, כשהאדם מתעלה גם כן בין בייחודו בין בקיבוצו, כלומר האדם הוא מתחיל להיות אדם שיש לו את הדרכים הנכונות שמאפשרות לו לדעת לבחור ולהבחין בין אמת לשקר, בין טוב לרע. כלומר האדם יודע, כן, יש לו את הכישרון ומתחיל להתפתח בו הכלים האנושיים הנעלים שהם מדריכים את הבן אדם לדעת להבחן בין מציאות לדמיון, בין טוב לרע, בין אמת לשקר. והדבר הזה הוא, בין אם זה מתפתח באופן אישי אצל האדם, כלומר שהאדם הוא חריג ויש בו את הדבר הזה, ובין אם האדם בעצמו אין את זה, אבל הוא חי בחברה שזה השפה שלה, אז אפילו אם אין לו, אז יגיד הרב, אבל האדם צריך להתאמץ להכניס את האמונה בדבר הזה. כמו שאתמול הסברנו, שלא יכול להיות שבשפה שאתה מדבר עם החברה, הדברים האלה יהיו קיימים, ופתאום האמונה האמונה היא לא, היא לא תכלול את זה, ולא, זה לא יתאים לאור האמונה. אז הוא אומר, כשאדם מתעלה גם כן, בין ביחידו ובין בקיבוצו, הרי הדעה המזוקקת תובעת ממנו, אז צריך לשים לב שבדרך כלל שהרב מדבר על חוכמה בנוגע לאמונה, הוא מדבר על דעה. יש חוכמה, בינה ודעת. כן, אז דיברנו על זה פעם, שהעניין של הדעה, כן, החוכמה זה האקסיומיות, האקסיומיות, המושגים הבסיסיים של אם יש אחד או שניים, כזה, זה החוכמה. הבינה זה הפירוט של האקסיומות. והדעת זה היכולת לראות איך העקרונות והפירוט שלהם מחובר לכל כוחות החיים של האדם. אז הרב כשהוא מדבר על הבירור שנוגע לאמונה, בדרך כלל הרב מדבר על הדעה, על הדעת. כן, גם בפסקה הקודמת הוא מדבר על הדעת. אז הוא אומר, הרי הדעה המזוקקת תובעת ממנו את התפקיד של זיקוק הדרכים שעל ידם מתבררת האמונה. זאת אומרת, האדם ממילא, כיוון שאת המדע שלו הוא מפתח על פי דרכי חשיבה מאוד ברורים, בלי שקרים, ואת המידות שלו הוא גם מנתח ככה, ואת הרגשות שלו הוא גם מנתח ככה, אז גם את האמונה הוא חייב לעשות את הדבר הזה. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, האמונה אני נשאר בה בתום האמונה, אני נאחז בתמימות של מורשת אבות. ואם האדם באמת, אז באיזושהי מידה אין לאדם ברירה, או הרב קורא לו קריאה שהוא חייב להשתמש בדרכים האלה גם בשביל בירורי האמונה.
בעצם הוא יגיע
לאותה
אמונה שלך
מהאדם הקודם
יגיע, רק שפשוט אין לו ברירה, הוא
חייב לעשות
בדרכים יותר טובות?
לא, זה מה שהרב אומר עוד משפט, לא כמוך. הרב בהתחלה, היה אפשר להגיד כמוך, הרב אבל מפורש אומר לא כמוך. ואם באמת, האדם כבר ראוי לקשר את תוכן האמונתו בקישור של דרכים עדינים, בדרכי בירור מלאים או רב וזיב של אמת, אז כל החידושים שעל הדרך של אופני הבירור אשר לאמונה לא רק לא יזיקו כלל לגוף האמונה, כלומר זה לא רק זה שבסדר, הוא לפחות לא מסתבך ותישאר אצלו האמונה בזקותה, בתארתה, בעדינותה, לא רק זה, אלא עד הרמה עוד יבססוה ויעמיקו אותה, הוא ירוויח מהדבר הזה. כן, כמו של דבר, דרכי החקירה, וכשהאדם הוא בונה לעצמו יכולת חשיבה ויכולת הבחנה בין דמיון לאמת, וכמו שאנחנו מפרטים, זה גם עוזר לכוח האמונה, כמו שהסברנו את זה אתמול. למרות ששורש האמונה, כלומר, זה לא אמרנו אתמול, זה הרב מוסיף היום. אתמול דיברנו על הדבר הזה שלמרות ששורש האמונה הוא לא השכל, אבל אנחנו אומרים שבוודאי זה צריך להסתדר עם השכל, זה צריך שגם השכל יהיה לי נוח עם האמונה. בא הרב ובסעיף הזה הוא מוסיף לנו ואומר לא רק זה, אלא בסופו של דבר השכל זה עוד כוח שהקדוש ברוך הוא נותן בנו, שהוא יכול לעזור לנו לסלול דרכים כאלה שהאמונה היא תהיה יותר עוצמתית אצלנו, יותר משמעותית, יותר נוכחת. כן, אמונה של אדם שהיא באה רק מהחוויות היא בווליום אחד. אמונה שבאה לאדם גם על ידי הבירורים, אז נכון שהשכל הוא עבר קר, הוא לא כמו הלב שנקרא עבר חם, כן, אבל גם העבר הקר הזה, כן, הוא מבסס, מעמיק ומגדיל את ווליום האמונה. אבל, אומר הרב, פה יש את הסיטואציית הביניים. יש את המצב הביניים של האדם שהוא מצד אחד הוא לא מלא רעיונות בדים, והוא מתייחס ברצינות כן, כשאדם מלא רעיונות בדים, אז אתה אומר, הבן אדם הזה בעצם, כל מה שהוא עושה בדרך, זה בכלל לא משמעותי, כי הוא כבר מראש קובע את, את התוצאה, הוא מבחינתו, הוא תקוע באמונה, כן? והוא מדמיין כל מיני דמיונות, למה הוא תקוע בזה, אבל אין לו, הוא לא שבאמת הוא עושה דרך, כי הדרך מלאה בדים, מלאה שטויות, מלאה זה, זה לא שאתה דרך באמת תורמת, אבל גם היא לא מפריעה, כי בסופו של דבר האדם יש לו אקסיומה, האדם יש לו תודעה מסוימת, האדם נמצא כמו ילד קטן במקום מסוים, זהו. כן, אבל האדם השלישי שאנחנו מדברים עליו הוא בן אדם שכן מתייחס לדרכי החקירה שלו, והוא כן נמצא בפיתוח, אבל הוא לא ברמה כזאת שהוא יכול, כדי שהשכל יתרום לאמונה, צריך שכל מפותח, צריך כוח דמיון, דמיון זך, לא כן, או צריך רמה גבוהה של שכל, והוא נמצא באמצע כזה. אבל אם באמת, הוא איננו ראוי עדיין לקבל את הדרכים היותר עליונים ויותר מזוקחים, אבל הוא כן מתייחס ברצינות לבירורים האלה, אז תביא לו הביקורת של הדרכים שעל ידם האמונה מתבררת, צרה גדולה חשיכה ומהרה. כי הוא מצד אחד, הוא כבר כביכול אומר, אני עכשיו הבן אדם שאני לא כמו הפרימיטיביים, שקובעים את העובדה ולפי זה הם חיים. אני אדם נאור. ואני כאדם נאור מבין את הדבר הזה שאני אדם שצריך לברר דברים ולקבוע דברים ולעשות לפי מה שאני מבין. לעשות לפי מה שאני מבין, כן? אבל אם אתה, יכולת ההפשטה שלך וההבנה שלך היא עדיין לא מספיק מפותחת לזה שאתה תבין שלא כל דבר אתה יכול להבין ושזה לא מספיק מפותח, לא, זה שלא כל דבר אתה לא יכול להבין זה יהיה בסופו של דבר מה שהרב יגיד לבן אדם הזה להגיד לעצמו, אבל שאתה, אין לך את היכולת לומר לעשות חלוקה בין תוארים שליליים, תוארים חיוביים, הבדל בין איך הדברים הם בהתגלות שלהם, איך הדברים שלהם בצד הפנימי שלהם, זה המון המון הסברות שהן דורשות חילוקים, ולרמה הזאת אתה לא נמצא, אז הביקורת של הדרכים של הידיים האמונה מתבררת, היא תגרום לו צרה גדולה חשיכה ומערה. כן? אבל מצד אחד הבן אדם, הוא מודע לזה, הוא נמצא בהתפתחות מחשבתית, אבל הוא מצד שני, הוא מודע מתוך החיים שלו, מתוך ההרגשות שלו, מתוך המידות שלו, שהאמונה זה דבר נכון. הוא רואה שאדם שמאבד את האמונה, החיים שלו לא מסודרים, החיים שלו אין להם משמעות, כמו שהרב יגיד, יתחיל בסעיף הבא להסביר לנו את הדברים האלה, אז הוא אומר, וההרגשה הישרה של הבן אדם הזה, היא תביא אותו, האדם הזה, ההרגשה הישרה של האדם, תביא אותו למעמד נפשי כזה, שהוא ימצא את עצמו דווקא מאושר, בהימנעו מחקור על הדרכים, איך נתבררה האמונה, ויסמוך בתמימות על מורשת אבות. כלומר, זה אדם כזה שאומר, אני רואה שבסופו של דבר תוצאת האמונה, או תופעת האמונה, זה דבר שמועיל לחיים. זה דבר שהחיים נהיים יותר עדינים, יותר טובים זה. כלומר, אני תוקע, אני יש לי את ההרגשה הישרה הזאת שאדם צריך להיות מאמין. עכשיו, אני יודע שאני עכשיו מתחיל ללמוד באוניברסיטה, ואני מתחיל ללמוד כל מיני דרכי ביקורת או משהו כזה, אני לא כזה גאון שאני אוכל להשתמש בכלים האוניברסיטאיים, וגם להישאר עם האמונה. אז לכן אני מראש אומר לעצמי, אני בינתיים יודע את הדבר הזה, שיש, שהאמונה זה לא דבר שמתחיל ממני, האמונה הזאת זה לא דבר שהוא משתנה כל כך, היא כבר נמצאת בעולם, כבר אלפי שנים, היא 2,000-3,000 שנה, מלווה אומה, ועושה דברים, ניסים ונפלאות, ועושה את הפלא הזה שקוראים לו ישראל, ושאני שייך לדבר הזה, אני לא רוצה להרגיש, אני לא רוצה, כן, זה חלק מהחיים שלי להיות מהעם הזה שיש לו את מורשת האבות הזה, ואני לא מוכן לוותר על הדבר הזה, ולכן בינתיים אני בונה את עצמי בצורה כזאת, שהאמונה שלי מבוססת על על ההרגשה הישרה הזאת, שצריכים לאחוז באמונה, ואני מפתח את דרכי החקירה, עד שאני אעבור לרמה הזאת של האדם האמצעי, שהאדם באמת יגיע לזה שהדעה היא תהיה כל כך מזוכחת, והוא יצליח לקשר את תוכן האמותו, את, גם את הדרכים של האמונה, שהם יהיו דרכים עדינים שמובילים לאמונה. כן? אז זה הסעיף. זה ממש מתייחס לשאלה הזאת, האם עדיף את תמימות האמונה או את או את הבירורים, שזה תלוי על מי מדובר.
כן, אבל מה האידיאל? עדיין יש אידיאל.
האידיאל, ככה נראה בסעיף הזה, שהאידיאל להיות אדם שכן מסוגל שגם לחקור, ושגם הדרכים של האנושיות, של כוח הביקורת וההתבוננות, וזה גם יהיו חלק מהאמונה. כן? האדם צריך להיות שיש לו את ההרגשה הישרה שהוא סומך בתמימות על מורשת אבות, וגם, זה סעיף מפורש באורות, לא? אורות ישראל, יש סעיף שהרב אומר, האדם צריך להאמין לא, כאילו אין שכל, כאילו גם אם לא היה שכל, הוא היה אוחז באמונה בתמימות, והאדם צריך לבוא ולהגיד, גם אם לא היה תמימות האמונה, אני בגלל השכל הייתי מאמין. יש סעיף כזה, שהרב אומר, שהאדם צריך שיהיה לו את שתי המעיינות האלה, את שתי כוחות האלה, סעיף באורות ישראל.
שהרב...
לא יודע, סתירה, הרב היא תורה שהיא מתברכת מכל מקום ומקום, והרב בכל מקום ומקום מאיר איזושהי נקודה. אם אתה לומד רק סעיף אחד, זה נראה לך שזה כל עולם ומלואו של הרב, אבל לא, אתה צריך ללמוד את כל הסעיפים של הרב, וזה בסופו של דבר לראות מה המשנה באופן כללי של דברי הרב. אתה רוצה, אז אתה יכול לעשות סתירות, זה בסדר. טוב, אבל זה לא יתרום לך. כלומר, זה יתרום לך שתוכל לתת שיעורים יפים ולהראות, הנה, מצאתי סתירה בדברי הרב. אבל זה לא יתרום לאמונה בעולם. טוב, סעיף כף א'. סעיף כף א'. קוראים סעיף כף א'. אדם עובד, הוא הכופר. חייו אינם חיים. כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית לפי מעמדו הנפשי, שוב, אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו. וחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. ועל כן, מי שמתאר נפשו ומעמיד את סכום חייו על התוכן האידיאלי הראוי באמת לאדם ישר לחשוק רק בו, מיד ימצא מיד נטייתו החזקה אל האמונה, והשעשוע העליון של אור אלוהים יחייהו, וממילא ירצה להצביע את הצבע של חייו שהם המעשים וההתנהגות החיצונית, על פי אותו העניין המתאים אל חשק האידיאלי הפנימי, ובעצמו ידור נדרים, ויסכים הסכמות לסמן בהם את חייו בסימנים של זיקוק אלוקי, וקו החומר שישמח מאוד בכל הנדרים הכלליים, שהם כל מסורת האבות, בזיקוקם העממי הכללי, יצאו מזגבם ואלוקי חשקם ושוקתם, וברור דעה עליונה בתורה זו, תנצח את העולם כולו ביפתה, וכל היצורים ייתנו כבוד לשם השם, יעשו כולם אגודה אחת לעשות את רצונו בלבב שלם, כי המלכות שלך היא לא מעט ימלוך בכבוד, כתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. אז מה הרב בסעיף הזה רוצה להגיד לנו? המחשבה שלי, שהפסקה הזאת נכתבת על מה שהרב רואה את דור שלם או רבים מעם ישראל שהם עוזבים את קיום התורה והמצוות, והרב בסעיף הזה בא להרגיע את עצמו, בא להרגיע אותנו ולהגיד לנו שהדור הזה שעזב את קיום התורה והמצוות הוא די מהר יחזור לכוח האמונה וממילא לקיום המצוות ולאחוז בכל מנהגי ישראל. כי בדור הזה הוא רואה שיש בדור הזה חיים אידאיים, חיים טהורים, חיים שהם לא כמו חיי בהמה, חיים שהבני אדם לא ראו את עצמם אלא ראו משהו שמעבר להם, וזה יביא אותם לאמונה. נכון, הפתעתי אתכם בזה שאני אומר שזה מה שעמד לרב כשאמר הסעיף הזה, אבל ככה אני חושב, כן, שזה כלול בזה. אז בואו נקרא. כן, הוא מתאר מציאות, רק אני אומר, נראה לי שהמציאות שהרב מתאר היא מה שהוא רואה, איזושהי תופעה מול עיניו, ואז הוא אומר, איך, כאילו הרב קרוע רואה שעם ישראל מאבד את האמונה. אז הרב אומר, לא, 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 אל תדאגו, הוא מהר מאוד יחזור לאמונה.
על פי הסוף שהפיקר אומר?
לא, לא, על פי האמצע. אז נתחיל. אדם עובד הוא הכופר. כלומר, אדם שאין לו מגרה, והוא כמו עבדה, מה זה כמו עבדה? יום עשרה יום בסל, הוא אין לו משהו שהוא נדלק עליו, אין משהו שהוא מחליט לעשות, זה הוא חי. פעם אומר ככה אולי החיים, אולי ככה, פעם זה, פעם אני רוצה להיות נשוי, פעם אני אתגרש, פעם זה, פעם משכב זכור, כל. האדם אין לו זהות, הוא עובד, הוא אין לו משהו שהוא נעול עליו, אין לו דרך חיים, כן, הוא לא, אין לו איזשהו אידיאל שזה מה שמוביל אותו בחיים. זה אדם עובד. מי זה האדם העובד? מה השורש של העבדון הזה? זה הכפירה. האמונה, כן? האמונה היא הקשר למשהו אחד, אמיתי, נצחי, פנימי, שהוא מוביל אותך, שהוא מגבש לך את כל החיים, הוא נותן לך משמעות לכל מה שאתה עושה. אם אין לך את האמונה, אומר הרב, אתה נהיה עובד. העובד אוטומטית הוא אדם שאתה רואה שהחיים שלו עבודים. מה זה מבחינתי העבודים? כוונה שהם ללא כיוון, ופעם הוא במקום הזה, ופעם הוא במקום אחר, ופעם הוא בארץ, ופעם הוא בחוץ לארץ, פעם הוא מנסה את זה, פעם הוא מנסה את זה. השורש הזה, כי הוא רחוק מאוד מן האמונה, הוא כופר. האדם עובד הוא הכופר. ואומר הרב, לא, יש, זה בדיוק מה שהרב אומר, שאם אתה תמצא אדם כופר והוא מלא אידיאלים, אז אותו הוא יאמין. זה בדיוק מה שאני מסביר. בסדר, אתם תתחילו לשאול. אני רק אומר, זה מה שכתוב בסעיף, אני קורא סעיף. אחרי כן נתמודד עם המציאות. אבל קודם כל אנחנו קוראים מה כתוב במילים, ומה הרב מתאר. אחרי כן נראה איך זה עובד, כן? האדם עובד הוא הכופר. אומר הרב, חיים שיש בהם עבדון, חייו אינם חיים. כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית, לפי מעמדו הנפשי, שוב אין אפשרות לזיג של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו. זאת אומרת, האדם מחפש משמעות. האדם הוא יצור פנימי, והאדם רוצה לגוע מתי האדם מרגיש חיים? הוא נוגע במקום פנימי. כשהאדם כל כולו חי רק את הרובדים החיצוניים שלו, האדם מרגיש שזה... זה לא החיים, לא נגעתי בחיים. כן? כשאין אפשרות לזיג של אידיאל פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו, כן? אז האדם חייב אינם חיים. ואומר הרב, וחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. למה זה גרוע מחיי בהמה? אפשר להגיד, זה כמו חיי בהמה. באיזה נקודה זה גרוע מחיי בהמה? אז בעובד הראשון זה גרוע מחיי בהמה, בגלל שאתה, הבהמה אין לה בכלל את הצורך ואת השייכות למשהו פנימי, אז מה שהיא, זה, היא מבסוטין מעצמה. אבל אתה, שיש לך את, את היכולת הזאת, ואתה לא מממש, אז כל הזמן אתה תהיה מוטרד מזה. אתה לא תרגיש אף פעם נינוח. אתה זה. וזה בא לי, זה היה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, זה שזה בא לידי ביטוי באבדון שהרב תיאר בהתחלה. הבהמה היא לא עבודה. הבהמה היא יודעת, היא קמה בבוקר, היא יודעת בדיוק את הרוחות שלה, את העבודה שלה, כן, זה כאילו בחינם, זה מה שאומר שהיה. ידע שהוא קונהו, חמור עברוס בעליו, ישראל לא ידע מי לא התמנן, מה זה אומר? שזה תיאור של האבדון הזה. כלומר, הבהמה לפחות היא יודעת איפה היא מתחילה, איפה היא גומרת, היא במנוחה, כן? יש לה סדר. האדם הכופר הוא מסכון, הוא אבוד. כך הרב מתאר את זה. כן? אומר הרב, כיוון שאני אומר ככה, ועל כן, מי שמתאר נפשו, כן? הוא מעמיד את סכום חייו. כלומר, הוא לוקח את, בסופו של דבר את כללות חייו, שיש לו איזשהו דבר מרכזי בחיים. והדבר המרכזי בחיים הוא לעשות איזה משהו על התוכן האידיאלי הראוי באמת לאדם ישר לחשוק רק בו. וכאילו, זאת אומרת, הוא אדם שהוא לוקח איזשהו אידיאל נכון, אידיאל אמיתי, אידיאל ישר, ואת חייו הוא מקדיש לאידאה הזאת, לאידיאל הזה, כן? אז אפילו שהוא כאילו לא מאמין, אפילו שהאידיאל בהתחלה הוא לא יהיה אידיאל אלוקי, אומר הרב, לא, לא, לא. זה יביא אותו, ימצא מיד נטייתו החזקה אל האמונה. והשעשוע העליון שאור אלוקי מחייהו, יחייהו. האדם הזה, שהוא נהפך להיות, שהוא אדם בבסיס שבו, הוא לא מוכן לחיות חיים עבודים. הוא מחפש את הדבר שאליו הוא מתמסר, שאיתו הוא הולך, שזה יהיה הסרגל שלו, וכל מי שיגיד לו משהו לא לפי הדבר הזה, הוא יזרוק אותו, והוא לא יימשך לזה, והוא ילחם על הדבר הזה. אומר הרב, זה סוג טיפוס כזה, זה סוג מידות כאלה, שהם ממילא בתימות רק לאדם, שהוא מאמין. כי מה זה אמונה? אמונה זה בדיוק הדבר הזה. אמונה זה הדבר הזה שהחיים לא נמצאים ביום יום, חיים לא נמצאים בקיום הצרכים, אלא החיים נמצאים באיזשהו אידאה, באיזשהו עולם פנימי. עכשיו, מה באמת הדבר הזה? אומר הרב, בסופו של דבר כשאתה מגיע לאידאה, אז כל אידאה אמיתית וישרה היא בסופו של דבר נהיית מחוברת לאידאה האלוקית. והשעשוע העליון של אור אלוקים יחייהו.
למה גורם את זה כל?
מה?
למה באמת כל אידאה? למה בן אדם לא יכול לעשות כל החיים שלו בצורה מיותקת? להגיד שהוא עושה חסד, כי בא לו לעשות חסד. למה זה חייב להתחבר בקצה למקום של ה... הוא עושה חסד כי כיף לו, הוא עושה לו תחושה טובה ומורים לו את המצפון. למה זה בסוף יגרום לו להאמין שיש אלוקים,
ואלוקים
הוא זה
שציווה לחסד? זה מה שהרב יעקב לבנון, אני לא הייתי בשיעור של הרב יעקב לבנון, אבל הבנתי שהוא קצת דיבר איתכם על הדבר הזה, שבעצם אנחנו מבינים את זה, שהדבר היחיד שיכול לתת משמעות, לא, משמעות לאידאה, זה רק האמת. והאמת היא ממילא אלוקית. כלומר, האדם הוא תמיד יחסי, האדם הוא תמיד סובייקטיבי, האדם הוא תמיד נתון לשינויים, האדם נתון לאבדון, כאילו בלי הזה, ורק חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ולכן, זה מה שהוא הסביר לכם, שיוצאים ממצרים, צריך להטביע גם את כל הדברים הטובים שהיו במצרים. נכון? הוא אמר את זה? שצריך להטביע גם את כל הדברים הטובים שהיו במצרים, כי הדברים הטובים שהיו במצרים נגועים במצריות. נגועים במצריות, נגועים במשהו שהוא מצרני, שהוא מוגבל, שהוא לא עומד במבחן האידאה, שהוא לא עומד במבחן האמת. כן? אז אתה אומר, יכול, אז מה שאני עונה לך, למשך שנה, למשך 5 שנים, למשך 20 שנה, זה מחזיק מים. אבל מעבר לזה, תמיד אתה רואה זה נופל, וזה לא מחזיק מים. כל האידאות האנושיות, שהם בסופו של דבר לא התחברו לאיזה, לאידאה האלוקית, הם היו, התבררו שהם לא יכולות בסופו של דבר להניע משהו לאורך זמן. כן? אתה שואל, הרי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ישר, ויש באדם את הדבר האמיתי הזה, אז למה, אפילו אם האדם לא יודע, אבל יש בזה, למה שזה לא יחזיק? כי ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, שבסופו של דבר, אם זה לא, אם קריאה עם שם השם, ההלם הזה של שם השם הוא בסופו של דבר גורם שזה לא יכול להחזיק מעמד. זאת אומרת, אתה שואל, למה קדוש ברוך הוא, למה לא נגיד שקדוש ברוך הוא יצר עולם שכן יכול להחזיק מעמד בלעדיו? כי זה לא האמת. כי כיוון שהעולם הוא מקורו אלוקי, אז ככה זה גם בא לידי ביטוי. אי אפשר לייצר עולם שקרי. אי אפשר לייצר עולם שאתה כל הזמן עסוק במסכה, בלבוש, ואתה לא נוגע בהם בנקודת הפנים והאמת שיש במציאות. השאלה שלך היא שאלה, כלומר, אני לא דוחה אותך סתם, אני מקבל את זה. ובאמת, אני חושב שבאמת הרב, זה מה שאני התכוונתי להגיד, אתה שומע, שבאמת הרב כאילו רואה מול העיניים שלו אנשים שנתפסו לאידאה הזאת של להשיב את עם ישראל לארץ ישראל, וזה דבר אידאי, ישר, אמיתי, והרב אומר, זה אוטוטו יביא לאמונה.
בסופו של דבר עכשיו,
ערבית. טוב.